הזאת היא אחד משלוש עשרה העיקרים. יש 13 עיקרי אמונה של הרמב״ם, ואחד משלוש עשרה העיקרים. יש פיוט שנוהגים לומר בבית כנסת, נקרא יגדל אלוהים חד. מכירים את הפיוט הזה? יגדל אלוהים חד. זה בנו לפי י' ג' העיקרים. יגדל אלוהים חד זה בעצם סיכום של 13 העיקרים של הרמב״ם, ואחד מהבתים צופה ויודע סתרנו. השם צופה ויודע, יודע הכל. למה? למה זה כל כך חשוב שזה אחד מי' ג' העיקרים? כי אם השם לא יודע הכל, אז אין דין ואין דיין. כלומר, אין שכר ואין עונש. אם אדם יכול לעשות עבירות והשם לא ידע, אז הוא לא יענש. אז איבדנו את כל כוח ההרתעה של המצוות. אם אדם לא יעשה מצוות והשם לא ידע, אז הוא לא יקבל שכר. זאת אומרת שכיוון שהתורה עוסקת בשכר ועונש, אז בהכרח השם יודע. כי אם הוא לא יודע, אז כל הדת נפלה. כי לא לדעת זה בעצם לא אכפת. מה שאני לא יודע זה מה שלא אכפת לי ממנו. אז אם אתה אומר שהשם לא יודע מה בני אדם עושים, זאת אומרת שלא אכפת לו מה בני אדם עושים. ככה טענו הפילוסופים. הפילוסופים היוונים טענו, עד היום אגב, העולם המדעי ככה טוען, שהשם לא יודע. העולם המדעי כולו כבר שנים אומר שאין, אף אחד לא יודע מה אתה עושה. למה? כי זה לא משנה, כי זה לא חשוב, זה לא אכפת לאף אחד מה שאתה עושה, תעשה מה שאתה רוצה. הדבר היחידי זה שאל תפריע למישהו אחר, אבל אתה תעשה מה שבא לך, זה באמת לא חשוב, זה לא משנה לאיש. ואנחנו בתורה רואים הפוך, שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אכפת לו, מאוד, מה אנחנו עושים ומה אנחנו לא עושים. זה מאוד מאוד מעסיק אותו. לא רק בתחום החברתי, אלא בכלל. זה מאוד 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 חשוב לקדוש ברוך הוא, מה אנחנו עושים ומה אנחנו לא עושים. זה ויכוח מאוד מר שיש לרמב"ם עם הפילוסופים, בעצם כל העולם המדעי עד היום. אבל האמת שהוויכוח הזה כבר קיים בתנ"ך. כבר בתנ"ך אנחנו רואים שהנביאים התווכחו על הנושא הזה. הנביא יחזקאל אומר, הוי העושים במחשך מעשיהם. אנשים עושים בסתר, חושבים שהשם לא רואה כבר. ארור, בסוף פרשת כי תבוא, יש 11 ארורים. שקללות, שבמעמד הר גרזים והר עיבל, במעמד הקללה, חלק גדול מהקללות שם זה כאלה שחושבים שהשם לא רואה אותם. ארור מכה רעהו בסתר, ארור משגה עיוור בדרך, ארור מקלל חרש. כל אלה שעושים בסתר חושבים שלא רואים אותם. זה ויכוח מאוד ישן מהתורה, מופיע בנביאים, תהילים, יש פסוקים על זה, פרקים בתהילים שמוקדשים לנושא הזה. זאת אומרת שהאנושות מכיוונים שונים נוח לה לומר שאף אחד לא יודע מה אני עושה. למה זה נורא? כי אני לא צריך לתת דין בחשבון. חוץ את מה שאני רוצה. העיקר שאני לא עובר על החוק של המדינה, העיקר שאני לא מפריע לחברה, זה מה שבא לי. כמובן שזה מתחיל, ברגע שאתה מתחיל לחשוב צורה כזאת, אז העיקר שהמשטרה לא תדע. זאת אומרת, אפשר לעבור על החוק, העיקר שלא ידעו. אפשר לגנוב, העיקר שלא יתפסו אותך. אבל האנושות נופלת בבור הנורא הזה. הרמב"ם קורא לזה בור. והיא מנמקת, האנושות, את האמירה הזאת בכמה נימוקים. נימוק אחד הוא, את מי זה מעניין בכלל? מה אני עושה? מי זה מעניין? הרי אם יגידו לי שמישהו בקצה השני של הרחוב, אני יודע מה, הוא לא מתפלל. הוא אכפת לי. אתה לא מעניין אותנו. הוא לא מניח תפילים. המוח של האנושות, זה לא מעניין אותי. לא מעניין אותי מה אנשים אחרים עושים או לא עושים. זה לא חשוב לנו. את מי זה מעניין? ככל שאתה ברמה יותר גבוהה, אז מה שעושים ילדים קטנים, לא מעניין אותך. תחשוב, אומרים הפילוסופים, אלוקים הוא ברמה כל כך גבוהה. מה שעושים בני אדם זה כלום, זה כמו שמה עושה אותות נמלים. זה לא מעניין אותו. מה, מעניין אותך מה קורה בקן הנמלים? החדשות האחרונות, מה קרה שם? לא מעניין אותך. זאת אומרת, אנחנו כל כך רחוקים מאלוהים, שבטוח זה לא מעניין אותו. זה לא משנה לו, זה לא מזיז, כי מה זה משפיע עליו בכלל? למה זה מרגש אותו? טענה שנייה, אמור הפילוסופים. אם זה מעניין אותו, מה אנחנו עושים? אז למה הוא לא מתערב? אנחנו רואים שהוא לא מתערב, אוקיי. איך זה יכול להיות שמשהו אכפת לך ואתה לא מתערב בו? זה יכול להיות. אם למשל אכפת לך מאוד שאנשים לא יגנבו. מאוד מאוד אכפת לך. אז אם אתה רואה מישהו גונב, אתה מתערב? תפסיק לגנוב, אתה מנסה לעזור. אכפת לך. אז איך יכול להיות, אמרו פילוסופים, שאלוקים מתעניין, כלומר אכפת לו, הוא לא עושה כלום, סימן שלא אכפת לו. ככה תנו הפילוסופים, הרמה מצטט את זה. זאת אומרת, אלוקים זה לא מעניין אותו, כי אנחנו כל כך רחוקים. אלוקים זה לא מעניין אותו, אבל לכן הוא לא מתערב. יש עוד נימוקים, או יש עוד טיעונים. חלקם אמרו, אם אתה אומר שאלוקים יודע, אז אתה אומר שאלוקים בעצם הוא כאילו רודף אחרי המציאות. אנחנו כאילו עושים פה, אנחנו עושים פה משהו, ואלוקים הוא כל הזמן רוצה לדעת מה אנחנו עושים. אז כאילו אנחנו הנושאים העיקרי והוא אחרינו, וכאילו זה מנמיך אותו, שהוא כאילו רוצה לדעת מה אנחנו עושים, במובן הזה שזה כאילו אנחנו בעצם המרכז, אנחנו עושים. לא, מה פתאום? אלוקים הוא זה שעושה, אנחנו עושים מלך, אנחנו עושים משהו. החוט השוזר את כל האווירה הפילוסופית הזאת, טוען הרמב״ם, זה זלזול נוראי באנושות. בעצם אין משמעות למה שבן אדם עושים. זה לא חושב. האדם מזלזל בעצמו. אלוקים לא מתעניין מה שאני עושה. זה לא אכפת למשל, זה לא חשוב. ואנחנו אומרים בדיוק הפוך. שהאדם הוא מאוד מאוד חשוב. האדם הוא יצור מאוד מאוד משמעותי. זה מאוד מאוד חשוב מה הוא עושה כאן. כל הדבר שהכי חשוב בעולם זה מה בן אדם עושה. כמעט יותר חשוב מה שאלוקים עושה. בגלל שזה כל כך חשוב, לכן אלוהים מאוד מתעניין בזה. למה זה חשוב מה שבני אדם עושים? כי יש שם חופש. בכל מה שקורה בעולם אין חופש. אז באמת זה לא מעניין. מה מעניין דבר שהוא ללא חופש, שהוא אוטומטי? הוא לא מעניין. האדם הוא יצור חופשי. לכן זה מאוד משמעותי מה הוא עושה, כי זה תוצאה של בחירה, של רצון, של דעת, של רגשות. זו בדיוק הסיבה גם שאלוקים לא מתערב. כי זה מאוד מאוד חשוב החופש הזה. הדבר הכי הכי משמעותי זה מה שבני אדם עושים בחופש. זה הכי משמעותי. זה הכי קדוש בעיני אלוקים. ולכן הוא מצד אחד לא מתערב כדי לשמור על החופש, וזה מאוד מתעניין, כי מה שמעניין לו זה החופש. אלוקים הוא כמו אבא, הוא מחנך. שמה שמסעת נפשו, זה הבחירות החופשיות של החניכים שלו, של הילדים שלו. מה אבא ואמא רוצים? לחנך את הילדים שלהם, שיבחרו בחירות טובות. שיעשו, מה מעניין אותם באמת? מעניין אותם, מה הם בחרו? מה הם עשו מרצונה? זה מה שהכי מעניין אותם. זה הדבר המרתק. הם בחרו, הם רצו. אם יעשו לא מרצונם, זה לא שווה. על מה שהם עשו מרצונם, זה הכי מעניין אותי לשמוע. אל תסתכם על אלוקים כמו איזה מישהו רחוק. אלוקים הוא האבא שלנו, הוא המחנך שלנו. הוא המחנך הדגול ביותר. הוא רואה כל אחד ואחד מאיתנו כחניך שלו. כילד שהוא גידל אותו, כלומר, מחנך אותו. ומה שהכי יקר למחנך, זה הבחירות החופשיות של החניך. זה הנושא, זה הכי מעסיק אותו. זה נקרא הצלחה או כישרון, זה מה שמטריד אותו. וכל ההתעניינות של הקדוש ברוך הוא בנו, זה לא התעניינות חטטנית. זה לא התעניינות במובן הזה שמשעמם לו ורוצה לדעת מה קורה. וזה לא ירידה ברמה, כי הדבר הכי משמעותי בעיני הקדוש ברוך הוא, זה החוק, זה הדברים שנעשים בחופש. זה הערכים. כשאדם עושה דברים בחופש, או, זה הערכים, זה הכי מעניין את אלוקים, הערכים. החינוך. וכשאדם עושה דברים בצורה חופשית, זה עשייה ערכית. זה הכי מרתק. לכן הקדוש ברוך הוא לא יתערב. כי זה צריך להיות. כי זה הנושא, הערכים. אם הוא יתערב, זה כבר לא יהיה ערכים. זה כבר יהיה מכונה שעובדת. מחנך אותנו. אבא ואמא לא עושים ניסויים על הילדים שלהם. הם מחנכים אותם. הדבר, אז המסת נפשם. מה החלום של אמא? שהילדים שלה יצאו מחונכים, לא כדי היא עושה ניסוי במעבדה. וזה הדבר מבחינתה, הדבר הכי יפה שיכול להיות, שהילד שלה מתנהג יפה מרצונו. כי זה הדבר הכי טהור. כשאדם עושה דברים טובים ונמנע מלעשות דברים רעים, כי הוא בחר בחופש בדבר הכי טוב. אין יותר טהור מזה. והקדוש ברוך הוא טהור. הוא רוצה שהטהרה תתפשט בעולם. הוא אוהב את הטהרה. הוא מחנך לטהרה. אז מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא יודע? מתעניין מאוד מאוד. זה הכי חשוב לו בחיים. כן. הגענו להשגחה. אתה עכשיו רוצה שנעבור להשגחה. זה היחס בין ידיעה להשגחה. זה יחס מאוד מעניין. אמא מאוד מתעניינת מה הילד שלה עושה בבית ספר. איך הוא מתנהג. זה מאוד מעסיק אותה. איך הוא מתנהג שם. למה זה הכי מעסיק אותה? כי לא, שהוא רחוק ממנו. זה מטריד אותה, כי זה בעצם המבחן החינוכי. מצד שני, אם היא תשלוט בו בבית ספר, כבר לא, זה לא מבחן. זה אין שם הצלחה חינוכית. אבל היא רוצה ללוות אותו. היא רוצה לנסות קצת להשפיע, אבל לא בצורה כזאת שתשלול את הבחירה החופשית. אז היא עושה כל מיני דברים, לרוב לי שהילד מרגיש, שבעצם מלווים אותו, אבל זה חינוך. חינוך זה לא מכונה. זה הדבר עדין מאוד, חינוך. זה נקרא השגחה. החינוך מורכב בשני צירים. ידיעה והשגחה. ידיעה הכוונה התעניינות, אכפת לי ממך. השגחה, ליווי. ליווי מסוים, ליווי חכם. ליווי שלא שולל את הבחירה החופשית, כי אחרת כבר זה לא יהיה טהור, זה לא יהיה ערכי. זאת אומרת שיש פה משולש. יש. המטרה זה בחירה חופשית. כי שם מתגלים הערכים בתארתם. זה המטרה. בשביל המטרה הזאת, השם אומר לנו, אני מאוד מתעניין. זה שהוא אומר לנו, אנחנו מתעניין, מה אנחנו שומעים מזה? מחזרה מאוד מאוד חשוב. זה מאוד משמעותי, הוא לא מתעניין. זה מאוד מעניין אותו. זה מאוד חשוב בעיניו. במה הוא מתעניין? בבחירות החופשיות שלנו. חשוב מאוד. חוץ מזה, בלי שאנחנו יודעים, הוא גם מלווה. הוא עוזר. בכל מיני דרך. זה השכחה. כן. וואי, זה שאלות של חינוך הכי קשות בעולם. איך עושים השגחה וידיעה בלי שהבחירה החופשית תיפגע? זאת אומרת שעין רואה ואוזן שומעת, ואנחנו לא רואים את העין הרואה ולא רואים את האוזן השומעת. היא לא נוכחת בחיים, אבל היא קיימת. ויש השגחה, אבל אנחנו יכולים גם לא לשים לב אליה. זה מאוד מאוד עדין. אומר הרמב״ם לפילוסופים, אתם לא תלכו בזה, אם אתם אומרים שאלוקים לא אכפת לו, ולא מתעניין וגם לא מלווה, זאת אומרת שאין טעם בבחירה החופשית. מה המסר בעצם? זה לא חשוב מה תבחר, זה לא משנה. אז בעצם אתם מזלזלים בבחירה החופשית של האדם. אז מה? יש לך בחירה חופשית. נו, אז מה? מה המשמעות של זה? זה לא מעניין אף אחד, זה לא חשוב. זה לא משנה. אז האדם מזלזל בבחירה החופשית שלו. אז הוא לא עושה עם זה כלום. אומר הרמב״ם, בגלל שהבחירה החופשית זה הדבר הכי קדוש בעולם, לכן חשוב לומר שהשם בזה מעניין אותו. כי הוא מחנך. כי הוא אבא. זה לא התעניינות במובן של התעניינות של סקרנות אינטלקטואלית שהשם מתעניין מה אנחנו עושים. מסתכל מלמעלה. זה ציור חיצוני, מוזר. לא, הוא מחנך שלנו. הוא אבא, אמא. מה יותר מעניין אמא? מה זה? הוא נתן לנו נשמה. הוא מחנך אותנו מגיל אפס. הוא מחנך אותנו כל הזמן. נתן לנו נשמה ונתן לנו תורה. הוא מחנך אותנו. לאט לאט, די מהר בעצם, כבר הבחירה החופשית של הילד רובה, היא לא בשליטה של ההורים. הם שמים אותו בפעוטון. וזהו, מה קורה שם? יש ילדים שמתנהגים יפה בפעוטון, יש ילדים שלא. מה מעניין את אימא? איך התנהג ילד שלך? הדבר שהכי הכי מעסיק אותי. למה? כי היא מחנכת אותו, היא אומרת לו, היא מלווה אותו, אבל בסוף היא לא יכולה להיות צמודה איתו בלי הפסקה 24 שעות יד ליד. הוא הולך לפעמים לשחק עם החברים, הוא הולך לפעוטון, הוא הולך לגנון בגיל מאוד צעיר. היא לא יכולה להיות איתו כל הזמן צמוד. זאת אומרת, מגיל די צעיר, זה לא בחירה חופשית. ויש תגובות לבחירה חופשית. היא מגיבה, היא אומרת, למה זה כאן? זה חשוב לה. היא גם מלווה. לומר שאין ידיעת השם, זה להרוס את מערכת החינוך. זאת אומרת שמפסיקים לחנך. זה נורא בעיה, שאין חינוך. יש מידע, אתה עושה מה שאתה רוצה. האמת זה לא חשוב לאף אחד. רק אל תזיק לאחרים. ומה שאתה עושה, זה מה שבא לך. זה לא מעניין. זה כישלון נוראי, כי הבחירה החופשית היא הופכת להיות כלום. זאת אומרת שידיעת השם, אומר הרמב״ם, זה לא הכוונה שמעשה אדם אלה הם בחירה. מה פתאום? אנשים יתחילו להגיד, אם השם יודע, אז זאת אומרת שאין לי בחירה. ואם אתה אומר שהשם לא יודע, אז זאת אומרת שלא אכפת לו, אז יש לי בחירה, זה לא בחירה. אז קיצור, הם מין קושיה פילוסופית כזאת. הרמב״ם כאן מעלה את השאלה, והיו כאלה שאמרו לרמב״ם, למה אתה מעלה את השאלה הזאת בכלל? כי בסוף אנחנו לא נוכל להבין איך זה קורה, כי זה לא ידיעה כמו הידיעה שלנו. כי הידיעה של אמא זה בעקבות, זה אחר מעשה. אמא יודעת מה הילד שלה עשה, מתעניינת, אחרי. אבל אנחנו אומרים שהשם יודע מראש. הוא לא יודע אחרי, הוא לא בעקבות המציאות, הוא יודע מראש. אז אנחנו לא מבינים מה זה. מה זה לדעת מראש? זה יותר בהתעניינות. זה לכאורה כבר נראה כהתערבות הבחירה. אם הוא יודע מראש, אז זאת אומרת שאין לי בחירה. למה זה חשוב להגיד שהשם יודע מראש? זאת אומרת שהידיעה של הקדוש ברוך הוא היא לא ידיעה שהיא משתנה כל הזמן, כלומר מתקדמת. כאילו הקדוש ברוך הוא לא יודע מה קורה, ועכשיו אני יודע. מה פתאום? אנחנו לא מחדשים לו חידושים. ובסוף המושג הזה הוא נעלם מבחינתנו, אנחנו לא יודעים מה זה. כי אצלנו ידיעה היא תמיד אחרי, אין לנו ידיעה לפני. תמיד ידיעה זה בעקבות. אז היו כאלה שאמרו לרמב״ם, למה אתה מעלה את זה בכלל? עזוב את זה. אין סיכוי להבין את זה מראש. ככה הקשה המשיג הגדול לרמב״ם, קראו לו רבי אברהם בן דוד, או בלשון הישיבות הרייבד. רבי אברהם בן דוד היה מחכמי דרום צרפת, קצת אחרי הרמב״ם, והוא השיג על כל הרמב״ם, הוא כתב משנה תורה, 14 ספרים, והוא עבר על כל הספרים, והעיר את ההערות שלו, השגת הרייבד. כל מקום שהוא חולק על הרמב״ם הוא כותב, והוא כותב חריף, כותב קצר, אבל מאוד חריף. הוא אין לו, לא אין לו מעצורים, הוא קוטע את דברים חמורים מאוד. והרמב״ם גם בספר המדע כתב על הנושא שלנו, ואז הוא שואל את השאלה ללכות תשובה ומנסה לענות, והרב עד אומר לו, תגיד לי למה שאלת את השאלה הזאת? אי אפשר לענות על השאלות האלה, זה שאלות שאף אחד לא מבין. אז שמה לשאול שאלה שאתה בסוף אף אחד לא יודע נותן לתשובה. והיו עוד, כמו הרעבד, שאמרו, לא, לא, אל תשאל את השאלות האלה. זה שאלות שאי אפשר לשאול. אבל לא היו כיוונים אחרים. והיו חכמי ישראל שהקדישו לזה ספרים ארוכים. הגישה של הרמב״ם שהמושג ידיעת השם הוא שונה לגמרי מהמושג ידיעה שלנו, זה לא אותו מושג בכלל. אבל אנחנו נשאיר את זה בעזרת השם לפעם הבאה. אני רוצה להשלים, לפני שנעסוק במושג הזה, בשאלה, בפתרון של היחס בין ידיעה לבחירה, להשלים את נושא ההשגחה. כי הרמב״ם רואה קשר הדוק בין ידיעה להשגחה, בין ההתעניינות, זה חשוב מאוד מאוד, יודע את זה, לבין הליווי. השגחה לדעת הרמב״ם שונה מידיעה. ומה היא שונה? הידיעה היא שוויונית. השם יודע את כולם בשווה. את כל בני האדם, את כל מה שהם עושים, הכל בשווה. ההשגחה לדעת הרמב״ם היא לא שוויונית. ההשגחה היא כבר תוצאה של הבחירות שנבחר. הידיעה היא לא תלויה בבחירות שלנו. הידיעה היא ידיעה. השם יודע. ההשגחה היא אחרי שבחרנו. בעקבות הבחירות שלנו נוצרת ההשגחה. וזה הבדל מאוד מאוד גדול בין ידיעה לבחירה, זה כמעט הייתי אומר שני הפכים. הידיעה היא לא תלויה בבחירה. זה לא משנה מה נבחר, איך נבחר, השם יודע. כולם אותו דבר, לא, הכל יודע. השגחה זה תוצאה. מה שבני אדם בוחרים, בעקבות הבחירות של בני אדם, נוצרת ההשגחה. והיא משתנה מאוד מאדם לאדם. לפי מה שאתה בוחר, אתה תזכה יותר או פחות לליווי השגחה. והמושג הזה השגחה לדעת הרמב״ם, כיוון שהוא מאוד מפריד ומבדיל בינו לבין ידיעה, הוא בעצם המתנה, אחת המתנות הגדולות שאדם מקבל על הבחירות שלו. כי ידיעה זה מובנה, זה הידיעה היא גורמת לבחירה שלנו. כשהשם יודע, לכן אנחנו בוחרים, כי השם יודע, זאת אומרת, תבחר, כי זה אכפת להשם. הידיעה היא גורמת לבחירות. הבחירות גורמות להשגחה. זה מין, לא יודע, שלשלת כזאת. הידיעה גורמת לבחירה, והבחירה גורמת להשגחה. זה שהשם יודע מה קורה לנו, זה דוחף אותנו לבחור. השם יודע, אכפת לו. כנראה זה משמעותי. תבחר. תבחר, יש לזה תוצאה. השם ילווה אותך. כן. כי אם אומרים לך שמה שאת עושה מאוד משמעותי, מאוד מאוד משמעותי, מאוד מתעניינים בזה, אז את לוקחת את זה ברצינות. תגיד, מה, זה מאוד מאוד חשוב, כל המתעניינים מאוד מאוד, כולם רוצים לדעת מה קורה, אז זה מאוד חשוב, עובדה שמתעניינים בזה, אז זה מדרבן, כנראה שזה חשוב, הבחירות האלה, הבחירה הזאת חשובה, כן, זה מאוד משמעותי. אז הידיעה, מטרתה, לעודד ולדחוף אותנו לבחור, כי זה חשוב, השם מתעניין בזה. הבחירה שלנו מולידה עכשיו דבר אחר שנקרא השגחה. והרמב"ם ממש מבחין, זה שני מושגים שלפעמים מברבבים ביניהם, זה לא אותו דבר, כמעט זה הפוך. זה סיבה וזה תוצאה. הידיעה היא סיבה לבחירה, וההשגחה היא תוצאה של בחירה. כן.
מה
המקום של בידוי בצפייה?
כי
מידוי זה על הבחירות שלנו. אבל אנחנו נצטרך השם יודע, הוא לא צריך שם ספר לו. יודע תעלומות. אבל אנחנו צריכים להתבייש. להתבייש, בוודאי. כי כשאדם מפרט את חטאיו, הוא מתבייש. הוא יודע תעלומות, אז עדיף שכבר נבוא אליו בבושת פנים. זה המטרה של הבידוי, לבוא בבושת פנים. ואז זה משפיע על הבחירות שלנו. ודאי, כשאדם מתבייש, אז זה משפיע על הבחירות שלו. ואז יהיה השגחה. ההשגחה היא לפי הבחירה. כן. ללמוד תנ"ך, ללמוד מדרשי חז"ל. כן. תנ"ך מלמד הרבה וגם מדרשי חז"ל. אדם יכול ללמוד ולהתבונן ולראות איך השם מסייע בדרכים שונות למי שבוחר טוב. רואים שהשם עוזר. זה הוא יכול להגיד, מותר, זה לא בשביל להגיד, השם לא צריך שנגיד לו. זה שמחה. ההשגחה היא משמחת אותנו. כלומר, כנראה שאנחנו עושים משהו טוב, עושים נכון, עובדה שהשם בא לעזור. וככל שהעזרה יותר, וואי, איך זה יכול להיות? מפתיעה כזאת. אז איתות כזה מהשם, אתה רואה, אתה בוחר נכון, באתי לעזור לך.
גם שיש לו טוב בחיים.
בנושאים של הבחירה. כלומר, באותם נושאים שאני בוחר, כלומר מצוות, אני מנע מעברו לעשות מצוות, שאני רואה בהם עזרה. שם, שם. שם. אז אני רואה, אתה רואה? זה אומר לי משהו. כי אני עשיתי מצווה, אני יודע שזה מצווה. אתה רואה, זה עזר, השם עזר לי לעשות את המצווה. נמנעתי מעבירה, והשם עזר לי להימנע מעבירה. אני רואה שהוא עזר לי. אז זה, מה זה אומר? הוא מחזק אותי. זה נותן לי כוח, כיבוד. נותן לי תחושה שאני, הנה, קיבלתי. ולפעמים אני לא רואה, אבל יש עזרות, המון עזרות, שאני לפעמים לא רואים אותן. אבל השם עוזר לנו, לקיים מצוות ולמנע מעבירות. ההשגחה היא לפי הבחירות שלנו, זה משתנה.
הבחירות הן ידועות, אז למה השגחה?
לא, הבחירות הן ידועות, אבל הן בחירות. כי כשאני בוחר, אני בוחר חופשי. אני באמת בוחר, אנחנו באמת בוחרים. ולכן באמת מגיע לכל אחד ואחד השגחה לפי הבחירות שלנו. הידיעה, השגחה משתנה מאוד, כי כל אחד נותן לאיש כדרכיו וכפרי מעל עליו, אומר הנביא. לכל אחד נותן לאיש כדרכיו. אני משגיח עליך לפי הדרכים שלך, כפרי מעל עליו, זה הפרי של מה שבחרת, זה השגחה. כן, בוודאי, זה נורא, זה העונש הכי חמור, אומר הרמב״ם. העונש הכי קשה, שהאדם אין עליו השגחה. יש ידיעה, אבל אין השגחה, כלומר הבחירות שלו הם במצב כל כך קשה, שהשם כבר לא מתעסק, לא מלווה אותו. מה? הלוואי שישים לב. כלומר, לעשות מצוות ולמנע מעבירות.
דברים שהם כאילו מחוץ למצוות, בשטח החום, כאילו, איך אדם יודע שהבחירות שלו מתאימות?
לפי הכוונות שלו, לפי המטרות שלהם הוא חותר. הוא רואה שהוא מאוד רצה לקיים מצווה. באופן מאוד מעניין, מאוד מדהים. וואי, זה היה פה עזרה מאוד גדולה בקיום המצווה הזאת. אדם, זה קרה לפני כמה ימים. הייתי באיזה מקום, יכול להיות איזה שטויות מה שאני אומר עכשיו, אבל לא נורא, לא אכפת לי. הייתי באיזה מקום, ועוד מעט הייתה שקיעה, ולא מצאתי בית כנסת בלי מנחה. ואמרתי, אני אלך מהר מהר לשם, אולי אני אמצא, אספיק לתפוס מנחה לפני שקיעה. ואמרתי, אני לא יודע אם שם בית כנסת, אני לא מכיר, כמו כמו שלא הקבתי, אולי אני אמצא בית כנסת, לא אמצא בית כנסת, אני לא יודע. והיה ממש, הזמן היה לחוץ וזה, ואני הייתי מאוד מאוד לחץ לשקיעה. ופתאום, היה שם איזה בית מלון. מהבית מלון יוצא בן אדם. הוא אומר לי, אתה יכול להשלים עניין למנחה? לא, למה? יש פה שני אנשים, אורחים של הבית מלון, שהם רוצים להתפלל מנחה, אתה מוכן להצטרף עם אלה, אנחנו סביב. הוא הלך לרחוב, אסף אנשים, זה לובי של בית מלון, זה בלובי של לחזור מנחה. אני לא יודע, אבל אני קורא לזה השגחה. זאת אומרת שאתה מאוד מאוד רוצה להתפלל מנחה, לפני השקיעה, ואתה לא מצאת בית כנסת, אז אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל הנה, מבחינתי באותו רגע, אני לא יודע אם מה שאומר הוא נכון. אני לא יודע אם מה שאומר הוא נכון, אבל אני מפרש את זה ככה. מה?
לא רוצה שזה ככה דקה.
נכון. נכון, נכון. אם האדם עושה מעשים טובים, אינם מעבירות, אז הוא, יש לו לאט לאט מסוגלות לשים לב גם, תראה, השם כנראה הרחיק אותי, עשה לי איזה משהו, בוא נתבונן טוב טוב, הוא הרחיק אותי מאיזה משהו שלילי עכשיו. זה דורש התבוננות, שאני מסתכל טוב טוב, כי אני, אם אני שלם עם עצמי, זאת אומרת, אני יודע, נמנעתי מעבירות, אני עושה מצוות, באמת, רוצה להידבק בהשם, ואני רואה שהוא חטפתי, מישהו בעט אותי. אני אומר, הוא לא סתם בעט אותי. כנראה שיש שם משהו לא טוב, שיפריע לי בעבודת השם. לגמרי. כתוצאה. יש אנשים שאין אנשים.
לא,
כי אתה
בבריפת אותך,
לא משגיע. לא, הם בועטים בהם בלי, לא כי השם שלח אתם, סתם בועטים בהם. כמו שחתולה בועטת באיזה כדור, לא יודע מה. כמו שפיל בועט ב... סתם. מה כותב העם? לא, כי באמת אין להם השגחה. אבל זה לא השגחה. פיל בועט גם בנמלים, אז יש להם השגחה? פיל בועט בעצים. יפה, זו השאלה איך האדם, אם אדם יודע שהוא מאוד מאוד מקיים תורה ומצוות, עובד את השם. ואז הוא אומר, זה לא סתם, אני יודע שם, אני לא יודע, אני יודע שאני לא עושה דברים סתם בחיים. אני יודע שאני מאוד מאוד מתאמץ בעבודת השם. אז, רגע, יש פה משהו. אבל אם אדם לא מתאמץ בעבודת השם, לא מקיים תורה ומצוות, אז לא קורה, אז באמת קוראים לו דברים בחיים, סתם. למה? סתם, כי בעולם הזה קוראים הרבה דברים. כל הטבע קוראים מלא דברים. לא. יכול להיות שהקושי בא לאתגר אותו, יכול להיות שהקושי בא להציל אותו מאיזה סכנה. יכול להיות כל הדברים. הוא יחפש. הוא יחפש. אבל זה בגלל שהוא עובד את השם. זה תוצאה של הבחירות שלו. שהוא כל הזמן מתאמץ לעבוד את השם. אז הוא עכשיו אומר, אני אנסה לחפש, אנסה להבין מה השם רוצה לומר לי. לומר לי הכוונה בעבודת השם שלי. התשובה היא לא, היא לא תמיד כל כך פשוטה. יש לי משהו, התשובה היא פשוטה. אני אומר, התשובה היא קשה. שאם אני מתייעץ, אם אני שואל, לברר. היה לי תלמיד שבמשך שנה, שלוש פעמים תאונה. בלי פגע. שלוש פעמים בשנה אחת, תאונות. שלוש פעמים תאונות, יצא בלי פגע. הוא בא אליי, הוא אומר לי, מה זה? אמרתי לו, אני לא יודע, אז איך לרב צוקר, מה זה? איך אתה אומר? הוא יגיד לך מה זה. הוא הולך אליו, עשה לו... עשה עליו בירור. הוא עשה לו בירור, תחקר אותו. אמר לו, זה הנושא. ככה. תעבוד. אני, זה צריך שזה... להיות אדם עמוק וגדול וצדיק. אני אומר לך, זה, קדימה, לעבודה. אז זה האדם שאנשים תמיד חיים שלומדים הרבה שנים, מעיינים העיינים. והם אומרים, זה, תסתכל, זה לא סתם, השם אומר לך משהו. אז הוא אומר, אז זה צריך לעבוד. הוא חזר עם מסקנות, ואז עשינו תוכנית עבודה. אבל מה שאני אעשה לומר, שזה נושא רציני. זה נושא רציני השכח. כי זה תוצאה של הבחירות שלנו, וזה השגחה אצל אנשים שהם עובדים את השם. יש להם השגחה. מי שלא עובד את השם, השם לא מלווה אותו. לא אומר לו מסרים, לא משגיח עליו. אין לו קשר. וזה העונש הכי גדול, אומר הרב. העונש הכי גדול של האדם, שהשם באמת לא יוצא אותו קשר. לא מלווה אותו, לא מדריך אותו. כן. ואם יש ילד שלא מקשיב לאבא שלו, תורק לו את הטלפון, מצפצף, בורח לקצה השני של העולם, לא רוצה לשמוע מאבא שלו כלום, 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 כלום. מה אבא יכול לעשות? מה הוא יעשה? הוא לא רוצה, הילד לא רוצה, הוא בורח, בורח, הולך לו, הוא לא רוצה שום קשר עם אבא שלו. אבל כואב לאבא, מה הוא יכול לעשות עכשיו? מה הוא יעשה? אבא מתקשר אליו, הוא לא עונה לו. לא עונה, לא עונה לו. שולח לו שליחים, לא רוצה לשמוע. באיזו שלב? מה אפשר לעשות? זה הבחירה שלו. הוא לא רוצה קשר. כן. לא. לפעמים אדם יחליט לעשות מצווה. הוא מקבל כוח, שם עוזר לו במצווה. אני אספר לכם סיפור לסיום, בסדר? לא כי אני איזה, בשביל לפתוח את הראש קצת. לפני כמה שנים, אני לא זוכר, 8-10 שאני לא זוכר משהו עליהם. אני יושב, זה היה שבוע לפני חנוכה, אני יושב בבית מדרש לומד, וניגש אליי אחד הבחורים, אומר, אתה זוכר שעוד חצי שעה מגיעים לפה, יש יום עיון, ומגיעים לפה מאות בוגרים, ואתה השיעור הראשון, להכין לך משהו לשיעור, אתה צריך לזה משהו? תגעת לי עליו. מה היום עיון? תעשי יום עיון. מה, אתה לא זוכר שדיברנו? שבעוד חצי שעה, שזה פורסם כבר, הגיעו כבר חולים פורסם בכל מקום, וכתוב שאתה מעביר שיעור לקראת החג, ורק חצי שעה אתה צריך משהו, לא זכר, לא ידעתי על מה הוא מדבר בכלל. ברח לי מהראש לגמרי. כלום. תסתכל, אני עכשיו נמצא פה, בסופן מדרש, ועוד 20 דקות מגיעים מלא תלמידים בוגרים מכל השנים. ואני לא יודע מה אני עושה עכשיו, אני לא יודע מה אני אומר להם. לא זכרתי, אין לי שב שעוני, ואני לא יודע, אין לי שיעור, מה אני אגיד להם? מה אני אגיד להם עכשיו? אז זה כואב, נכון? זה כואב, באו, מה אני אגיד להם? אז הלכתי לספרייה, ואמרתי לקדוש ברוך הוא, תראה, יש שתי אפשרויות, או שיהיה פדיחה. באו אנשים, וסתם, לא היה שיעור, לא כלום, סתם, חבל, או שתעזור לי. לא בשבילי, בשביל שיהיה פה שיעור לחנוכה. ואז שלחתי יד למדף, ואיזה ספר שיצא יצא, ופתחתי אותו ככה, אני אומר באמת, פתחתי אותו ככה, והיה שם שיעור לחנוכה. אין לי מושג איזה ספר. זה השם עשה, זה לא אני. למה? זה קורה פעם בכמה שנים, זה לא קורה כל יום, זה קורה פעם בכמה שנים, עוד אין לי מושג. אתה מרגיש שבאותו רגע אתה בא לקדוש ברוך הוא בתחנונים, אתה אומר, השם תעזור לי, זה בשבילך. אז הוא עוזר. איך הוא עוזר? לפעמים ככה, לפעמים בדרכים אחרות. אז הוא עוזר. כמו שאמרתי עם הדוגמה של מנחה. זה קורה, אבל אני משוכנע שלכל אחד פה יש סיפורים מהסוג הזה. לפעמים שאדם ניצל מעבירה, לפעמים, וואלה, בדיוק קרה משהו, זה עזר לו להקים את המצווה. הוא היה בדרך לאיזה מקום, פתאום הגיע הרכב, בדיוק למצווה. זה, השם עוזר לנו לקיים מצוות. ועוזר לנו גם לעשות תשובה, עוזר לנו גם להימנע מעבירות. עוזר לנו. בדרכים רבות ומגוונות, זה בא, זה משמח אותנו. אנחנו שמחים בהשכחת השם. זה נותן לנו, זה חיוך, זה קריאת כיוון, זה עזרה. יש לנו בסוף בחירה חופשית, זה לא, זה עזרה. כמו שיש השגחה לעם ישראל. אבל תמיד ההשגחה היא תוצאה של בחירה חופשית. אני משוכנע שקרה לכם גם הרבה, נכון, לכולם אחד יש דברים כאלה שקרו בחיים. אם אתם מאוד מאוד תרצו לקיים מצוות, מאוד 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 מאוד, אתם תראו שהשם עוזר לכם. כן. יש לכל אחד גם בחירות. בחירות ערכיות, מוסריות, לא יש בחירות. זה חשוב, זה חשוב מאוד לשים לב לזה, כי מקבלים איזה כוח ועידוד ותחושת שייכות. אנחנו לא מסיקים מזה מסקנות, אנחנו רק מקבלים איזה כוח לדברים שאנחנו יודעים שהם טובים. אני יודע שזה טוב, זה מצווה, אני מקבל איזה כוח עידוד. אני לא עכשיו מוציא, משליך מזה מסקנות נמהרות, לא. אבל אני מקווה, זה חשוב, ניתן לנו כוח. הבחירות שלנו יקרות לפני השם, מאוד יקרות. הנה, הוא בא לעזור. הוא לא, זה לא שולל את הבחירה, הוא בא לעזור. עוזר לנו לעזור, עוזר לנו לבחור טוב, כן, אבל זה לא שולל את הבחירה, זה בעדינות. בעדינות. כן, הוא עוזר לנו בכל מיני דרכים, בסוף, אבל זו בחירה שלנו.
אבל
התחושות הפנימיות
האלה, כאילו זה
מהשם
או שזה...
זה יכול להיות חלק מזה מהשם. הוא עוזר. יהיה חודש טוב וחג שמח, תלום על המעלה, ברכת שמיים עליכם, בשורות טובות.